תבינו שבשנייה שנכנסתי לכאן, אז קודם כל, מעבר לקהל היפה והמכובד כאן, העין מיד נתפסה לתמונה הזאת, ומן לרגע המחשבה של זה ענקי עולם מדובר פה על הבמה הזאת, אז אני עומד בתחתית הבמה, אני לא עומד על הבמה עצמה. מדובר פה בענקי עולם שאנחנו מנסים לאחוז בשיפוליהם. כבוד הרבנים, אישי הציבור, מוריי ורבותיי, בלי פרשת שבוע הרי אי אפשר. אז אני מבקש להתחיל קודם כל ללמוד נקודה מתוך פרשת השבוע שהיא תגיע גם אל תורת ארץ ישראל. התחלת הרב יוחנן, התחלת בכך שאנחנו מברכים חודש שבט לקראת ראש חודש, לקראת ראש השנה לאילנות. א' בשבט הוא ראש השנה לאילנות לשיטת בית שמאי. ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות לשיטת בית הלל. כילד בתל אביב, אני זוכר את עצמי מהרהר ראש השנה לאילנות, מה המשמעות? היה ברור לי שכמו שיש לנו ראש השנה, יום הכיפורים, ימים נוראים, אז כילד היה ברור לי שגם לעצים יש את ראש השנה יום הדין שלהם, אולי הם גם זוכים ליום הכיפורים, מחילה, למרות שמחלן לישראל, סלחן לשבטי ישורון, ובכל זאת, גם העצים זוכים לימים הללו. וכשראיתי גם בתקופת החורף לפעמים, הרוחות מניעות את העצים הלוך ושוב, אז דימיתי לעצמי כילד שהעצים מתפללים. עוד הרבה לפני ששמעתי על רב נחמן ועל שירת העשבים. אבל היה ברור לי שהעצים מתפללים גם הם, ויש להם סיבה. קצת גדלתי עדיין בתל אביב, וראיתי את המשנה שמדברת על ראש השנה לפירות האילן, יש את המועד שלו, למים יש את המועד שלהם, אימתי נידונים על כל דבר ודבר, זה לא בתאריך הזה. ואז הבנתי שראש השנה לאילנות יש לו משמעות אחרת, משמעויות הלכתיות, עורלה, תרומות ומעשרות, משמעויות שקובעות את מצוות יישובה של הארץ, אבל יבורכו כל מי שמייחדים את חודש שבט בעקבות ראש השנה לאילנות, מייחדים אותו לחיזוק של לימוד בענייני הארץ, חיזוק של לימוד במצוות הארץ, בסדר זרעים, שעד לפני 200 שנה היה כספר חתום. אתה רואה פער גדול מתקופתם של הראשונים ועד לגאון מווילנה ובעקבותיו, בעקבות עליית תלמידיו, אז אתה כבר מזהה פתאום פעת השולחן, אפשר לראות על השולחן ערוך, תז ושח ביורה דעה על כל הנושאים האחרים. במצוות תלויות בארץ כל כך מעט, ולעומת זאת הגר"א מתחיל בהרחבה, אחר כך כבר פעת השולחן, ואז הגיעו לכאן יושבי הארץ ומיישבי הארץ, ואז קם הרב והאיר לא רק את שבת הארץ. כל הנקודות הללו זכינו אנחנו, היושבים בציון, זכינו אנחנו להרגיש מעט ולגעת מעט בתורת הארץ, וטוב שחודש שבט כראש השנה לאילנות, גם במקומות שאינם מבאי בית כנסת יום יום, אני לא אוהב את הביטוי ערים חילוניות, אנחנו יודעים דבר אחד, יש ביטויי חולין ויש ביטויי קדושה, כאשר נעמוד ונזכה במהרה לראות גם את הרב עומד ככהן בהר הקודש, שם יש את הביטוי של קדושה ושל זרים שבהם יש פחות קדושה מאשר ביטויי קדושה של כהנים. ומעבר לכך, כל עם ישראל כולם קדושים. והיות שכך, גם בערים, נכון, גדלנו בערים שאינם, רוב הציבור שם אינו מבאי בית כנסת ביום יום, נגדיר זאת כך, אבל זו ההזדמנות לחודש שלהם לגעת, לעסוק בקדושתה של הארץ, בחשיבותה של הארץ, וככל שיהודי יותר חי את תורת השם, יודע גם לעסוק ולהיכנס פנימה אל תוך המצוות ולחזק עצמו, בוודאי בחודש שבט ובוודאי בשנה השישית, במצוות התלויות בארץ שהם יסוד אחיזתנו לזכות לקדושתה של הארץ. קראנו בשבת על 7 מתוך 10 המכות. 7 מתוך 10 המכות מופיעות בפרשת וערה. על השמינית קראנו כבר היום אחר הצהריים בפרשת בו. והמכות יש בהן נקודה מיוחדת מאוד. בואו נשים לב. המכה הראשונה, מכת דם. 7 ימים סובלים כל מצרים סבל איום ונורא. אין מים, אין לשתות. חז"ל אומרים שבני ישראל העשירו, הפכו להיות עשירים בעקבות המכה, מכיוון שכאשר בא מצרי לקחת מהיהודי כוס מים, היא הפכה לדם. אבל אם הוא שילם עליה, היא נשארה מים. עם ישראל העשירו עושר רב באותה מכה מיוחדת. 7 ימים של סבל, וגם אם מישהו רוצה לאכול דגים, הדגה אשר ביאור מתה ויבאש היאור. מכה איומה. מה עושה פרעה במכה הזאת? שום דבר. לא שומעים אותו מבקש, לא שומעים אותו מנסה משהו. ויפן פרעה ויבוא אל ביתו ולא שט ליבו גם לזאת. הולך הביתה. 7 ימים ויבאש היאור, גם הריח לא היה נעים להיות שם, אבל שום דבר לא עושה פרעה בנושא. מגיעה המכה השנייה, מכת צפרדע, גם ייסורים איומים על כל מצרים. ועלו ובאו בביתך, בחדר משכבך, מיתתך, בבית עבדיך, בעמך, בתנוריך, במשארותיך, בלי סוף מסתובבים להם צפרדעים. כאן פרעה כבר צועק. הולך פרעה וקורא למשה ולאהרון ומבקש להתפלל. שואל אותו משה, מתי אתה רוצה? היום? למחר. פרעה מושך את זה עוד יום. כותב אבן עזרא שפרעה חושב לעצמו, אולי משה מכיר בכוכבים ויודע שעכשיו זמנם ללכת, לכן אבקש במחר. הוא מוכן לסבול עוד יום לנסות לעשות סדר כלשהו. מגיעה המכה השלישית, קינים. מה עושה בפרעה? מתגרד. שום דבר חוץ מזה. פרעה לא עושה כלום. וחז"ל מלמדים אותנו שכל מכה משמשת 7 ימים, ופרעה לא פועל שום פעולה. מגיעה מכה נוספת. אחרי שיש לנו את המכה שכבר המבינים החרטומים, אצבע אלוקים היא. גם הם כבר מבינים שזה בלתי אפשרי. ואז מגיעה מכת ערוב. מה עושה פרעה? צועק. גם כאן הוא מבקש ממשה, יסר מעליי את המוות הזה. מכת דבר. מה עושה פרעה? שום דבר. הבהמות מתות. שום דבר, הוא לא עושה כלום. מגיעה מכת שכין. מגרד נורא, החרטומים לא יכולים לעמוד מפני משה. מה עושה פרעה? כלום. שום דבר. מכת ברד? פרעה בריצה. הוא כבר מוכן להודות ואומר, חטאתי הפעם. השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. בליצנות היו אומרים שהוא מוכן גם לפסק אחרת. השם הצדיק ואני. ועמי הרשעים, הם לא בסדר, אני, משהו. הוא מבקש, הוא מתחנן, ואומר לו, משה, כצאתי את העיר, אפרוס את כפיי אל השם. מגיעה מכת הרבה, שוב פרעה מבקש. גם לפני כן העבדים שלו מבקשים, וגם הוא עצמו. חושך, הוא לא עושה כלום. מכת בכורות, הוא רץ, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם גם בככם יוצג, וברכתם גם אותי, רק תלכו. שואל רבינו חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, ואומר, אני לא מבין. מה הקריטריונים של פרעה? מתי הוא צועק ומתי לא? מתי הוא מבקש ומתי לא מפריע לו? אומר האור החיים תשובה, שכשאני עומד כאן בבית המדרש הקדוש הזה, הרגשתי, כשנכנסתי לכאן, הרגשתי את החובה לומר את המילים הללו, כי זה פשוט ההפך. אומר האור החיים, אתם יודעים מתי צועק פרעה? כאשר זה נוגע אליו. מכת דם לא נגעה לפרעה, התורה מעידה, ויפן פרעה ויבוא אל ביתו ולא שט ליבו גם לזאת. אומרים חז"ל, מהפסוק הזה למדנו, איך הוא לא מרגיש? מה, אתה לא צמא? שבעה ימים? הוא לא הרגיש כי הוא לא סבל מהמכה הזאת. למה? יש כמה תשובות בחז"ל. העריך לו השם מפו, הוא גידל את משה, יש תשובות. אבל הוא לא סבל ממכת דם. העם שלך סובל שבעה ימים, נורא והיום. לא מפריע לו. כולם סובלים. הוא יש לו? שיהיה. צפרדיה, זה כבר בבית שלו, בך, במיטתך, בתוך המיטה שלו, בחדר משכבך, בארון, זה בלתי אפשרי לחיות. הקולות, הרעשים, זה כבר מפריע לו. כאן הוא צועק. קינים מתגרדים כולם, הוא מסתדר, זה עדיין לא מאיים עליו יותר מדי. מכת ערוב מאיימת עליו. בעלי חיים, חז"ל מתארים חיה בשם סילונית, זה מאיים עליו, דבר שמאיים עליו זה מטריד אותו. זה מאיים על העם שלו, לא מפריע לו. דבר, בעלי החיים מתים, לא מעניין אותו. שכין, כולם מתגרדים, לא מפריע לו. ברד הוא מפחד שיפול עליו, אז הוא מתפלל. הרבה, הרבה יאכל גם את החיטה והכוסמת שנותרו, אותן אלו שאפילות הנה, הוא מתפלל, הוא צועק. חושך, לא מפריע לו. בחורות הוא מפחד על עצמו. אומר רבינו חיים בן עטר, תראו מה זה פרעה. איזו דמות איומה של מנהיג יש לנו פה. מי שכל מה שמעניין אותו זה רק עצמו ועצמו בלבד. לא מעניין אותו שהעם שלו סובל. לא מעניין אותו שאין להם מה לאכול. לא מפריע לו שאין להם מה לשתות. לא מפריע לו שמתגרדים, סובלים. שום דבר, אצלו הכל בסדר. אם אצלו הכל בסדר, איזה הפך עצום מעידה לנו התורה על משה רבינו. מתוך 80 שנות חייו הראשונות, מה אנחנו יודעים? הוא יוצא אל אחיו וירא בסבלותם. הוא יוצא אל אחיו ורואה איש עברי מכה, איש עברי שני, שני אנשים עברים ניצים. הוא רואה בנות של מדיין זרות, הוא לא מכיר אותן בכלל. אבל הוא רואה שהן זקוקות לעזרה, ויקום משה ויושיען. איזה הפך גמור. הזכרתם לפני רגע את מסע הרבנים. הבית הזה, בית של מי שראה את העם כולו אל מול עיניו. אנחנו יודעים שיש הבדל בין תלמוד ארץ ישראל לתלמוד בבלי. יש מקל נועם, ויש מקל חובלים. וחז"ל מגדירים את תלמודה של ארץ ישראל במילים לא קלות. אבל מחנך דגול הוא כמו אדם שמנגן על כינור. הוא יכול להוציא ולהפיק צלילים יפהפיים. הוא יכול גם להשמיע קולות איומים. במה זה תלוי? אם הוא יודע מתי ללחוץ ומתי להרפות. מתי להשתמש במקל נועם ומתי להשתמש במקל חובלים. ידע הרב גם להשתמש במקל חובלים. מאוד ידע. הוא ידע בהחלט לעמוד על עקרונות של תורת השם, לעמוד על העקרונות ולעמוד על הדברים החשובים. ידע ועוד איך ידע. אבל הוא גם ידע את הסוד הגדול של שילוב של מקל נועם. לדעת ולראות שיש מקומות שאם תלחץ, פגעת, לא הועלת. ואם תרפה, הבאת ברכה. רב מאיר שמחה, כהן מדווינסק, בעל אור שמח, אומר את המילים הללו במשך חוכמה. כשהוא מדבר בפרשת תזריע על פסוק שהתורה מתארת וראה הכהן את הנגע באור הבשר, ואז מתאר את התורה את מצבו של הנגע, הוא מסיים את התורה וראה הוא הכהן ותימא אותו. שואל רב מאיר שמחה, למה התורה כופלת את הביטויים? וראה הכהן את הנגע, ראה את המצב ותימא אותו. למה צריך לחזור ולומר וראה הוא הכהן פעם נוספת? אומר המשך חוכמה, כי נאמרו לנו כאן הנחיות לרבנים, לכהנים, למנהיגי ציבור, איך להסתכל על דבר, כל כך אופייני הדבר לרב קוק. וראה הכהן את הנגע, ייתכן שהנגע הזה הוא נגע בעייתי, ומבחינת ההלכה צריכים לטמא. מבחינת ההלכה אין שום מקום כרגע שהנגע יהיה טהור. זו עובדה, זו מציאות. הוא עומד בכל הפרימטרים, בכל ההגדרות של נגע טמא. אבל צריך גם וראה הוא הכהן לראות. זה יכול להיות את האדם שאולי מדובר על חתן, בימי המשתה אסור לטמא אותו. תראה את האדם. זה יכול להיות וראה הוא הכהן את המועד, את הזמן, שבעת ימי חול המועד, שבעת ימי המועד אין בהם טומאה. צריך לראות גם את הדבר עצמו וגם את האדם. יש אדם שאם אתה תחמיר לו, תפסת מרובה, לא תפסת. יש אדם שאם אתה מקל לו, לאדם הזה, הקולה הזאת, הוא כבר ילמד ממנה קולות בלי סוף. וראה הכהן, וראה הוא הכהן. כך שבתורת ארץ ישראל, כשאנחנו מדברים על מקל חובלים, אבל יודעים לשלב בה גם את מקל נועם, כי שני החלקים אחד הם, רק צריך הכהן לאחוז ביד ולראות במה להשתמש, במה ללחוץ, איך ללחוץ ואימתי גם להרפות. אלו הנקודות המהותיות, אלו הנקודות המשמעותיות. זכינו, ואנחנו במוצאי שבת, שבה הובטחה לנו ארץ הקודש, והבאתי אתכם אל הארץ. אז חז"ל דנים האם זו גם אחת מהלשונות של גאולה, לכן אנחנו מוזגים כוס ולא שותים. אבל הובטחנו והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. המילה מורשה מופיעה רק עוד פעם אחת בתורה. רק בעוד מקום אחד בחמישה חומשי תורה מופיעה המילה הזו פעם נוספת. פסוק שמלמדים אותנו חכמים לומר אותו לילד מרגע שהוא מתחיל להבין משהו. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. סבי מורי, רב יצחק ידידיה פרנקל זצ"ל, רבה של תל אביב, שאגב, הגיע לארץ ביום א' שבט תפרי צדי ה', עבורי זה גם יום הצלה, כי אלמלא אותו יום, חלילה, אני לא יודע אם הוא לא היה נשאר עם בני משפחתו וקהילתו שם בפולין, סתם גם דבר, אולי רק אחלוק אתכם לרגע אחד, הוא נבחר לרב קהילה ריפין בפולין, אברך צעיר, ואז הוא יושב בליל הסדר עם גיסו, חבר שלו שלמד איתו אצל רב מנחם זמבה במטיבטה בוורשה, אח של הסבתא שלי, אברך בשם דוד ברוך, יושב עם גיסו ובליל הסדר בא הגיס להיות יחד עם אחותו וגיסו, שהם נמצאים עם הקהילה. ואז הוא אומר, בליל הסדר השתה הכה, לשנה הבאה בארעד ישראל. למה רק להגיד? למה רק לומר מילה? אנחנו את ההשתדלות שלנו צריכים לעשות. וגיסו שחזר לוורשה, בכל המועד לקח, והם כתבו בכל המועד, כי זה היה החלטה של כתיבת מצווה, הוא כתב בקשה לסרטיפיקט לעלות לארץ הקודש, השנה היא אחרי פסח, חול המועד פסח תף רי צדי דלת. ובאזור הקיץ, שבת נחמו, מגיעה הגלויה, הודעה שאכן אושרה בקשת העלייה, והם זוכים להיכנס, להגיע לארץ. אבא שלו ואימא שלו לא רצו לדבר איתו. סבא וסבתא שלו כעסו עליו. אתה הולך למקום שלא מכירים, פה בפולין יש לך משרה, מזכורת, לאיפה אתה הולך? איך תחיה שם? אבל אדמת הקודש בערה בו, והוא קם והלך, ואגב הצליח גם להביא בעקבותיו את ההורים ואת הסבא והסבתא שתמונים לידו בנחלת יצחק. ובאלף שבט תף רי צדי ה, זו הייתה שבת, האונייה הגיעה, הם ירדו מהאונייה, השאירו את כל מטלטליהם, ואחר כך גם לא מצאו אותם, אבל ארץ ישראל נקנית בייסורים, וזה בסדר. והוא עלה לירושלים, והוא הגיע, הולכים ללמוד ברחוב עובדיה, ואת המכתב אתה בוודאי זוכר, מכתב חם מאוד שכתב הרב קוק על סבי מורי, והוסיף הרב צבי יהודה, ומי יכול להכחיש את הארי החי? על המכתב, הוא מאוד התפעל מהתארים. סבי הרב פרנקל הסב את שימת הלב שהמילה מורשה כתובה בשתי הפעמים הללו בלבד בתורה. ארץ ישראל נתתי אותה לכם מורשה, אני השם, ותורה מורשה קהילת יעקב. שני דברים. לא כתוב כאן ירושה. מדגישה התורה ואומרת מורשה. למה ירושה לא נאמרה כאן? מדוע משתמשת התורה במילה מורשה? אמר הרב פרנקל, מכיוון שירושה יורש אדם אוטומטית. אביו, אמו, קרובי המשפחה, בהתאם לדין תורה, נפטרו, הוא יורש אותם. מורשה זה דבר שהוא צריך גם לעשות משהו פעיל. צריך לקבל את המורשה הזאת. זו לא ירושה שמגיעה מתוקף היותו בן נכד. הוא צריך גם לעשות פעולה. זכינו, אני זכיתי, נולדתי כאן בארץ הקודש. אבל זה לא דבר שבא בפני עצמו, דבר אוטומטי. להרגיש שאתה חי כאן בארץ הקודש. תורה, בסדר, אז אתה יודע שיש תורה. להרגיש את זה, לחיות את זה, ולהנחיל את זה הלאה, להוריש את זה הלאה. התורה מצווה לנו ואומרת לנו מורשה. זו מורשה שקיבלתם, אבל זה לא דבר שמגיע כמובן מאליו. תעשו משהו כדי לזכות לזה. שכל אחד ואחד יעשה את המעמד שלו, להרגיש את המיוחדות של המתנה, להרגיש את הקשר של שתי המורשות הללו, את הקשר הבלתי ניתן להפרדה בין תורה לבין ארץ ישראל. כי מקום קיום המצוות לימדונו חז"ל בארץ ישראל. מקום הבנת התורה של אוויר הבחקים בארץ ישראל. וארץ ישראל חייבת תורה. ארץ ישראל ללא תורה, הארץ לא יכולה להרגיש אותנו. חסר לה. חלילה שלא תגרנה, לא יקיעו הביטויים הקשים של פרשת אחרי מות. התורה מדברת על מושג של ארץ ישראל, רק תשמרו, תשמרו עצמכם עליה. כל יום אנחנו אומרים בוקר וערב בקריאת שמע. ישמרו לכם, כי אם חלילה אסרתם, אז חלילה ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה. אבל והיה אם שמוע תשמעו, אז ונתתי מטר ארציכם בעיתו יורה ומלכוש. נתתי עשב בשדך לבהמתך. אז יש ולימדתם אותם את בניכם מורשה שאתם מורישים להם. אז יש למען ירבו ימיכם ימי בניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם. תורה וארץ ישראל זה מושג אחד ששניהם מורשה, ואת שניהם בבית מדרשו של הרב קוק למדנו להנחיל ולהמשיך את זה הלאה, ולדעת ולשלב את מקלות החובלים והנועם כדי להנחיל את המורשה ולהעבירה הלאה לדורות הבאים, להעבירה כדי שנזכה במהרה שבהר מרום הרים נבוא ונתבשר בבשורת הגאולה, ונראה בעזרת השם את הבית הגדול והקדוש עומד על מכונו, כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, ישראל במעמדם, ששים ושמחים בהשראת השכינה שתבוא עלינו במהרה.